כן, חשבתי קצת לנסות לעזור לעצמנו לחשוב איך מצליחים בתקופה הזאת. התקופה הזאת היא תקופה של אירועים גדולים שיוצרים סוג של טלטלה גדולה אצל כל אחד ואחד. כמובן יש רמות שונות, צערנו יש כאלה שהטלטלה היא ממש ממש גדולה ועצומה, וחלילה אנשים שממש איבדו משפחות, יש להם חטופים, דברים שכולנו יודעים. אבל גם מי שכמו כל אדם רגיל, שלא, אפילו שלא חווה ממש מקרוב איזה אירוע באמת בסדר גודל של טראומה, אפשר לקרוא לזה טראומה אישית, שזה ודאי צריך כוחות גדולים כדי להתגבר. אבל גם אנשים הרגילים מטולטלים, כולנו מטולטלים, אם זה הביטחון האישי שקצת, אנחנו לא יודעים, קצת נפגע, אולי הרבה נפגע, יש כאלה שפוגשים את זה בצד הכלכלי, חוסר הוודאות, מה יהיה, איך יהיה, יש המון המון שאלות, דרום, צפון, מה יהיה אחרי, נגיד שיגמר, מה יהיה אחרי, יש המון המון ספקות, המון המון חרדות, והדבר הזה לפעמים עלול לפגוע בתפקוד, לא לפגוע בתפקוד בכל מיני רמות. יכול להשפיע על השינה שלנו, יכול להשפיע על היכולת שלנו להתרכז בכל דבר שאנחנו עושים, בטח בבית המדרש, זה דורש ככה איזה ריכוז מיוחד, קצת יותר יישוב הדעת שצריך בשביל לעשות מאמץ רוחני, לימודי וכדומה. ולכן, וזה עקרונית דבר שצריך לדבר עליו, כי צערנו החיים הם מאוד מאוד מורכבים, וגם אחרי שבעזרת השם אנחנו נצא מחוזקים ודאי וגדולים מכל האירוע הזה, אבל יכול להיות עדיין אירועים נוספים גם ברמת הכלל, ולפעמים זה ברמת הפרט, לפעמים זה לא משהו שהוא מלחמה כללית, אבל אדם פרטי חווה לפעמים איזשהו משבר משמעותי בחיים שלו שממש מטלטל אותו ועלול להוציא אותו משיווי המשקל הנורמלי של החיים. אז ננסה ככה לתת קצת נקודות למחשבה מה יכול לעזור לנו כן להצליח לתפקד, ולתפקד אפילו משמעותית וטוב למרות הקושי. אז אני חושב שאולי הנקודה הראשונה שקשורה למשהו ככה ממש בהבנת העולם, תפיסת החיים והעולם, זה שבעצם בחיים מסוימת אפשר היה לכלול את כל הדברים שאמרנו בקטנה, זה לא מדויק כמובן, אבל אפשר לכלול את זה באיזושהי תחושה מסוימת של איזה כרסום, של איזשהו ייאוש מסוים, של איזשהו חוסר תקווה. כלומר, יש מצבים כאלה שאתה, השאלה הזאת מה יהיה, היא שאלה שלפעמים תומנת בחובה איזה חוסר אונים, איזשהו מין משהו כזה שקצת מרוקן אותך כאילו מהתקווה שיכול להיות בכלל פעם טוב, שיכול להיות אחרת, זה סוג של ייאוש מסוים. ואני חושב שפה קודם כל הדבר הראשון שצריך להבין, שמסתכלים על המבנה של העולם ממש מרגע בריאתו ויצירתו, אנחנו בדיוק הולכים להתעסק עם זה עכשיו בזמן הקרוב בשיעור שפתחנו ביום היום בשעה 5, מי שרוצה להצטרף, קצת נושאים בקבלה, מושגים ונושאים בקבלה. אז הנושא הראשון, לא ממש הראשון, אבל ממש בהתחלה, זה נושא הצמצום. מה בעצם אומר נושא הצמצום במשפט אחד? הוא אומר שהמציאות האלוקית הייתה מלאה את כל ההוויה, והיא כמובן שלמה בלי שום חיסרון, ומלכתחילה הבורא התברך צמצם את האור שלו וגרם למה שנקרא בקבלה חלל הפנוי, שזה מקום בלי אור אלוקי, או עם קצת אור אלוקי, אבל עם כמעט בלי אור אלוקי, וזה במילה אחת אפשר לקרוא לזה חיסרון. חיסרון גדול ביחס לשלמות הגדולה שהייתה קודם, נוצר חלל, נוצר חיסרון גדול, שכל המהות שלו היא להביא את בני האדם, אותנו, את עם ישראל בעיקר, לתקן את החיסרון הזה, להשלים את החיסרון הזה ולהכניס חזרה את האור האלוקי לתוך המציאות החסרה הזאת, על ידי כל המהלך של החיים שלנו, 6,000 שנה, לפחות של העולם הזה שבו אנחנו נמצאים, יש כנראה עוד עולמות, זה ענייננו בעולם. כלומר, החיסרון, נגיד את זה במשפט אחד, החיסרון הוא מוטבע בעולם. הקשיים, הבעיות, חוסר השלמות, חוסר השלמות העכשווית, הם מה שנקרא בלשון built in. זה מובנה בתוך המציאות של העולם. החיסרון, אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אדם הוא מועד תמיד ליפול, בין אם זה מבחינת החטאים שלו, מבחינת הבחירה החופשית שלו. כל המציאות זה העניין שלה. אז קודם כל להבין את הדבר הזה, שכמובן צריך ללמוד אותו יותר, ויש פסקאות נפלאות, אם מישהו זה מעניין אותו קצת יותר, יש פסקאות נפלאות על זה באורות הקודש, מספר פסקאות, ככה אחת אחרי השנייה, מכמה זוויות, על הנושא הזה של השלמות וההשלמה וחוסר השלמות, וכמובן, הרב קוק כמובן מאוד מרומם את זה לתפקיד שלנו, לכוח העצום שיש לנו להשלים את המציאות, כל הזמן לתקן אותה ולהשלים אותה. אבל בעיקרון, זה נראה לי קודם כל נקודת מוצא ראשונה, כי יכול להיות שביחס למה שאנחנו מצפים מהחיים, יש תקופות בחיים כאלה שהכל כזה הולך יחסית בסדר, כאילו יש בעיות קטנות לכל אחד, יש פה ושם קשיים, אבל בסך הכל המציאות היא טובה, היא נחמדה, היא נעימה, אין איזה משהו יותר מדי בומבסטי שקורה, ומדי פעם איזה אירוע קטן, קצת רחוק ממך, אתה לא בדיוק מרגיש אותו, טיפה כואב בלב, יש איזה פיגוע קטן, איזה משהו טיפה כואב, ממשיך הלאה, זה לא משהו ש... ואז יש הרגשה קצת שדי בסך הכל אפשר לומר שהכל טוב, הכל בסדר. כאילו, וקודם כל בעזרת השם שהכל יהיה טוב והכל יהיה בסדר, כי אנחנו קרובים לתקופה הזאת שהכל יהיה שלם. אבל כל עוד אנחנו לא שמה לגמרי, אז צריך לדעת, גם בתקופות שהכל טוב, צריך לדעת שזה לא באמת הכל טוב. זה אולי אצלך הכל טוב, גם אצלך לא הכל טוב. זה רק... נראה לך שפחות או יותר טוב, אבל ברור שיכול להיות הרבה יותר טוב, מכל הבחינות. גם הגשמיות וגם הרוחניות, ובטח שלא הכל טוב כשמסתכלים בצורה כללית. גם כשזה לא אירוע כזה טראומטי, יש הרבה קשיים בעולם, יש הרבה צרות בעולם, יש הרבה אנשים עם בעיות כלכליות, והרבה אנשים שנפגעו מכל מיני דברים, זה יכול להיות פיגועים, זה יכול להיות תאונות דרכים, זה יכול להיות... דברים רפואיים, יש הרבה בעיות בעולם, יש הרבה חסרונות, כל הזמן רואים אותם. וחסרונות רוחניים שרואים אותם, רואים את בני האדם, רואים את עם ישראל, ברוך השם, צדיקים, כולם בפנים, הסגולה היא ענקית, אבל בשוטף, ביום יום, לא מצליחים כולם באמת לחיות חיים מרוממים, יש כל הזמן חסרונות כאלה, או לא כך מספיק מרגישים אותם בתקופות שגרה, אבל כשקורה זה משהו גדול, פתאום אנחנו מרגישים את זה. ואז אנחנו בעצם מסבירים לעצמנו, בסדר, כאילו זה בעצם, זה העניין, זה העולם, וזה תפקידנו בעולם. זה הדבר הראשון. תכף נגיד על זה אולי עוד משהו קטן, קצת להעמיק את זה, אבל זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, אנחנו מנסים ככה לברר לעצמנו מה התפקיד של האיסורים האלה, אפשר להגדיר את זה איסורים, זה ממש תקופה שכל העם מיוסר, כמו שאמרנו ברמות כאלה ואחרות, ויש ממש איסורים. ואז אנחנו נזכרים בדברי הגמרא, מסכת ברכות, שהגמרא אומרת שמה את המשפט הבא. הגמרא אומרת, קל וחומר משם ועין. מה שם ועין? שהם אחד מאיבריו של אדם. עבד יוצא בהם לחירות, איסורים שממרקים כל גופו של אדם, על אחת כמה וכמה. דרשה מאוד מעניינת של חז"ל על הנושא של האיסורים. ומה, מאיפה חז"ל לומדים? דבר מאוד מעניין. שן ועין בעבד. מדובר על עבד שרבו היכה אותו בשן ועין, עבד כנעני מדובר, וכיוון שהרב שלו נתן לו מכה בשן ועין, אז הוא יוצא לחירות. יוצא לחירות. אז יש לזה כל מיני גדרים, לא ניכנס אליהם. חז"ל מבינים דבר מאוד מעניין. והוא, העבד הזה קיבל איסורים עכשיו, הלכה לו העין, או השן, מאוד כאב לו. מה התוצאה של זה? התוצאה של זה, זה שהוא יוצא לחירות. מבינים חז"ל בעומק תפיסתם המדהימה כל פעם מחדש, למי שצריך עוד קצת שכנוע על גודלם של חז"ל, שזה לא רק משהו בשן ועין של עבד כנעני, יש פה משהו הרבה יותר גדול. הדבר היותר גדול הוא, שכאשר קוראים לנו איסורים, יש להם את היכולת להביא אותנו למקום אחר, להוציא אותנו לחירות. זאת אומרת, אנחנו כולנו כבני אדם, ברמה מסוימת אנחנו תמיד קצת עבדים. אנחנו תמיד קצת עבדים, רק שהעבד באמת הוא עבד, הוא נקרא לזה עבד 90%, ויש לו בפנים איזו נקודה פנימית של חירות. אין אדם שאין לו בפנים נקודה של חירות. אבל הוא קנה, מכר את עצמו לעבד, נמכר לעבד, הוא מנטליות כנראה. רוב האנשים בעולם זה אולי הפוך, הם אולי 80% מהחיים שלהם הם בני חורין, אבל יש להם איזה 10-20% שהם גם כן קצת עבדים. עבדים למה? כל אחד יענה לעצמו על השאלה הזאת. עבדים למה? יש הרבה דברים שאפשר להיות עבדים עליהם. אפשר להיות עבד לכסף, אפשר להיות עבד היום אפשר להיות עבד לפלאפון, אפשר להיות עבד לכבוד, יש המון המון דברים שאפשר להיות עבד אליהם. זה מין נקודות כאלה, בסך הכל אנחנו בני חורין, אנחנו אנשים עצמאיים, חושבים, עושים מה שאנחנו רוצים, אף אחד לא מכריח אותנו, 100%, 80-90%, אבל יש לנו מין נקודות כאלה, גם כעם, אנחנו בוודאי עם, להיות עם חופשי בארצנו, אנחנו שרים כל פעם בהתקווה, יש לנו יום העצמאות, אנחנו עם חופשי, אנחנו עם עצמאי, אבל יש לנו עדיין איזה עוד קצת כמה אחוזים שאנחנו עבדים. עבדים למי? לא יודע, יכול להיות לתרבויות אחרות, יכול להיות לאומות אחרות, לתפיסות, אולי אנחנו עבדים לכל מיני תפיסות עולם, כל מיני קונספציות כאלה ואחרות. אנחנו קצת עבדים בחלק מהחיים שלנו. ואז, מה עושה הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול? הוא אומר, אני לא רואה איך אני יכול להוציא אותך או אתכם, איך אני יכול להוציא אותך מהעבדות הזאת. זה לא בא לבד, כלומר זה ודאי יכול לבוא לבד. אדם יכול להוציא את עצמו לבד מהעבדות שלו. מכל עבדות אדם יכול לצאת. גם העם יכול לצאת מכל עבדות. אבל לפעמים זה לא קורה. ואז באים האיסורים, ומה שהם עושים, הם פתאום ככה מקלפים, פתאום את הדברים הברורים, את הדברים היציבים, את הדברים שגורמים בעצם לנו להיות עבדים, אנחנו לא יכולים להשתחרר, לא יכולים לצאת מזה, אנחנו בפנים, אנחנו כאלה, ואז מגיע איזה משהו, איזה טלטלה כזאת, ובעצם אם ניקח את זה למקום הזה, מי שיחשוב על זה קצת, במובן הלאומי זה ברור, במובן הלאומי זה, זה, זה ממש כאילו, זה צועק, שהקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנו, בואו תחשבו עוד פעם, האמנתם בערבים האלה, האמנתם לאלה, אתם סומכים על אלה, אתם סומכים על האום בלבנון, שהוא יעשה לכם את העבודה, פה אתם סומכים על ה... זה, יש לכם תפיסות עולם, יש לכם עבדות. עכשיו בא משהו מטלטל, נקווה שהוא יעשה את העבודה, איסורים, יש להם את הכוח הזה לעשות את זה, ו... אבל גם ברמה האישית, זה גם נכון ברמה האישית, שבסוף האיסורים האלה מגיעים לכל אחד מאיתנו, הטלטלה הזאת, ומה שיכול מאוד להרים אותנו, זה דווקא שנעמוד מול עצמנו, ונגיד לעצמנו, רגע, האיסורים האלה, מה הם מטלטלים אצלי? מה הם באים לנענע? האם יש לי איזושהי נקודת עבדות כזאת, שמה שקורה עכשיו, יגרום לי להשתחרר מאיזה משהו שאני נמצא בו, ולצאת לחירות, לצאת למקום אחר? אני חושב שעצם עצם העיסוק בשאלה הזאת, הוא עצמו כבר, בעצם כבר מתחיל להוציא אותנו, גם לפני שנדע מה בדיוק לענות על זה, עצם העובדה שניקח את הטלטלה הזאת, ניקח את הקושי הזה, את ה, כמו שאמרנו בהתחלה, את התקופה הזאת של החוסר ודאות, והחרדות, והספקות, וזה, והחוסר בהירות הזאת, נבוא רגע, נעצור שנייה ונגיד, רגע, הקדוש ברוך הוא אומר גם לי משהו, אומר לנו לכולם משהו, והוא אומר גם לי משהו ברמה האישית, כי הוא הביא אותי למקום הזה שאני... מה הוא רוצה להגיד לי? איזה נקודה אני יכול דרך האיסורים האלה לשחרר מתוכי ולפתוח ובעצם לצאת למקום חדש? הדבר הזה, אני חושב, הוא טוב פעמיים. א', הוא נותן לך איזה משמעות, כי חלק מהסיפור הזה שאתה עומד מול החוסר אונים הזה, ודי כאילו הוא נמצא בתוך הלופ הזה, ולא קשה לצאת מזה, ואז גם התוצאות הן, כמו שאמרנו, התפקוד וכל ה... אבל אם אתה אומר, וואלה, יש לזה מטרה, יש לזה מגמה, בוא נחפש אותה, בוא נראה מה הדבר הזה אומר, אז אתה מתחיל לחיות, אתה מתחיל, דרך החיפוש הזה, אתה מתחיל לחיות, וכבר יש לך עניין, יש לך כבר דרך, יש לך משמעות, כמובן, אם גם... תמצא בתוכך מה זה בא לשחרר אצלך, אז בכלל הרווחת רווח גדול שכנראה בשבילו הקדוש ברוך הוא עושה את כל הדבר הזה, שכל אחד יעשה את היציאה לחירות שלו, ועם ישראל כולו בעזרת השם יעשה את היציאה לחירות שלו. אם ככה נחזור רגע לקראת הסיום, אם נחזור רגע לנקודה הראשונה שאמרנו, של המבנה של העולם עם החיסרון וההשלמה, יש מילה אחת שהרמח"ל בנה עליה 515 תפילות. מי שמכיר, יש ספר של הרמח"ל שנקרא תקטו תפילות. תקטו תפילות, תקטו זה 515 תפילות, כמניין ואתחנן וכמניין תפילה. ככה משה רבנו אומרים שהוא התפלל 515 תפילות, והתפילות האלה כולם, תפילות קצרות, כל התפילה כזאת מסתיימת בשלוש מילים, והשלוש מילים הם הפסוק לישועתך קיוויתי השם, והשורש תקווה, קיוויתי, השורש תקווה הוא היה אצל הרמח"ל משהו שממש... ראה בו משהו מאוד מאוד יסודי בעולם. לדוגמה, אחד המקומות המפורסמים, אני תמיד ממליץ לכל מי שחפץ חיים, חפץ ככה לעלות ולזה, לקרוא בסך הכל זה שני עמודים, זה נקרא דרוש בעניין הכיווי, דרוש של הרמח"ל בעניין הכיווי, ושם הוא מסביר את העניין הזה של התקווה. שהתקווה, הוא מסביר את מה שאמרנו קודם, שהקדוש ברוך הוא עשה את הצמצום, ואז הוא יצר בעצם את הקו האלוקי שחוזר, קו וזה מלשון תקווה, והקו הזה הוא כל הזמן דרכו, אנחנו מתחברים לשלמות ולרצון שיהיה יותר טוב. ואז רק ככה כמה משפטים מתוך הדרוש הזה, שכל מילה בו היא פשוט עולם ומלואו, אבל רק לטעום פה, אומר הרמח"ל, וכל המקווה, תפילתו עולה בלי אמצעי. לא על ידי מלאך, אלא לישועתך, כמי שמדבר לנוכח, כי הוא קו הבוקע ונוקב ועולה עד השם ממש. מי שמקווה, א', הוא כל הזמן מתפלל, כי התפילה היא תקווה אחת גדולה. ולכן גם תפילה היא ממש כאילו א' ב' במצבים האלה של, כמו שאמרנו, של קצת טיפה ייאוש, קצת דכדוך, קצת... התפילה היא א' ב', כי זה המקום שבו אתה יוצא מהמקום העכשווי שבו אתה נמצא, מהמציאות, ואתה נמצא מעולם אחר, אמיתית. ככה הרב קוק מתאר את זה בעולת ראייה, שבזמן התפילה אדם פשוט כואב לו החסרונות שיש, יש לו איזה מין כמו חוסר, מה יהיה? ואז מגיעה התפילה ובום, לוקחת אותו, בבת אחת לוקחת אותו למציאות שלמה. כי בתפילה אתה יכול לחלום על הכל. כי אתה מדבר עכשיו עם מי שיכול לעשות הכל. וראינו עכשיו ככה איזה טעימה, לצערנו כואבת, מה הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. הדבר הזה עצמו נותן תקווה מאוד גדולה, לי לפחות, נותן תקווה מאוד גדולה. אני אומר, כמו שהוא עשה את זה, כתוב, שמחנו כי אמות אין איתנו. כלומר שאני אומר את הפסוק הזה, אני חושב לעצמי, עד לפני חודשיים הייתי מתכוון על השואה ועל מלחמת יום כיפור, על מאורעות קשים בעם ישראל, שמחנו כי אמות אין איתנו, תעשה לנו שמחה כמו הצער שעשית לנו. באותה רמה, באותה מידה. תחשבו איזה שמחה תהיה על שמחה שתהיה בקונטרה לשואה. בסדר? נהרגו 6 מיליון, איזה שמחה תהיה כשמה? משהו מטורף. אז להבדיל, זה לא אותו הדבר, אבל עדיין שואה, כן, שואה שעברנו בתוך המדינה, כולנו יודעים, זה משהו, פוגרומים הכי קשים שהיו באירופה, שבגללם יהודים עלו לארץ, נהרגו שם 50, 100, 200, במראות תרפ"ט שהיו נוראיות, נהרגו 133, פה בכמה שעות, 1,200, משהו מטורף. שמחנו כי אמות אין איתנו, כמו שעשית לנו את הצער הזה, באותה מידה, בשנייה אחת, ברגע קטון הזבטיך, ברחמים גדולים הקבצך, יכול לעשות לנו הכל. אז התפילה היא מקום של תקווה, זה מקום שלוקח אותך למקום של אותה שלמות, שאמרנו, יש לך חיסרון, נכון, עכשיו כואב, עכשיו חסר, אתה כואב את כל החיסרונות, ואז אתה מגיע לתפילה, ואתה במקום אחר. והרמח"ל אומר עוד כמה משפטים קצרים, המקווה תמיד בשמחה בלי צער, כי המצטער תמיד הוא ביגון והנחה, וחושב שאין לו תרופה, אבל מקווה אינו מצטער, כי הוא מקווה תמיד. ומי שאינו מקווה מיד מת. זה ממש מפחיד. מי שאינו מקווה מיד מת, זה המציאות שאנחנו רואים. מי שאין לו כל הזמן את התקווה, תקווה זה לא איזה מילה כזאת, טוב, תשמע, בעזרת השם, מקווה שיהיה טוב. לא, אני בטוח שיהיה טוב. כי הקדוש ברוך הוא ודאי יביא את העולם לטוב. אין לי ספק שיהיה טוב. שאלה היא מתי, כמה זמן זה ייקח, איך זה יקרה, תלוי בנו. הרבה הרבה תלוי בנו. אבל תקווה זה ביטחון. הוא אומר, תראו פה בהמשך, הוא אומר, המקווה אפילו נכנס בגיהנום יוצא ממנו. מה, כהי השם יחליפו כוח, יעלו עבר. המקווה הוא ממש בוקע בקו תפילתו ועושה נקב וסדק תחת כיסא הכבוד. ממש פה משפטים, כל משפט יותר חזק מהשני, על העניין הזה של התקווה והתפילה. זה משהו שאני באמת, כאילו, אתכם את האמת, יש רגעים שאני לא מצליח להבין, כנראה זה בעיה שלי, זה לא... אני מצליח להבין איך בתקופה כזאת אנחנו לא כולם כאילו מסתערים על התפילה כאילו אפילו במובן הכי פשוט המרפא לנפש כאילו הפרטית שלך, לא מדבר עכשיו על תפילה בשביל עם ישראל, בשביל, לא יודע, ברמה הכי אישית, כאילו. אני ממש מרגיש את זה לפעמים, כאילו, בלי תפילה. באמת, כמו שהוא אומר, אני מרגיש שאני מת. כאילו, במה אני נאחז? מה נותן לי את הביטחון שבסוף יהיה פה טוב? שיש פה תכלית, יש פה עם גדול. יש אגב המון המון דברים חיוביים שעליהם אני יכול להתעלות ולחשוב בהם, ולהתחזק מהם בתפילה וגם בכלל בחיים. איזה עם נפלא יש לנו, עם מדהים. ואיזה כוחות רואים בעם הזה, ואיזה כוחות של אחדות, ואיזה עוצמות, ואיזה גבורה. וזה ינצח, ברור לי שזה ינצח. אבל בתפילה אני יכול להביא את זה לידי ביטוי ולהגיד לקדוש ברוך הוא, בוא בבקשה, תעשה את זה כבר, מבקש ממך, די, כואב לנו, תעשה לנו. לא מצליח להבין, כאילו, איך אנחנו לא מתנפלים, אז האמת היא, אנחנו מתנפלים, כן, כל מי שנמצא פה, הוא מתנפל כל בוקר, הוא פה בתפילה, ובאמת ככה עושה, וככה מתנפל, אבל אני לא מתפלא איך זה לא כל הישיבה, ואיך לא כל עם ישראל נמצאים במקום הזה. אבל זה מקום מדהים. הדבר האחרון, שהוא אולי בסוף הכי חשוב ככה ליום-יום של החיים שלנו, זה באמת לבנות את החיים שלנו בשוטף. עכשיו אנחנו נמצאים ממש בעין השערה, בתוך המציאות הקשה הזאת, עמוק עמוק בתוכה. אבל כמו שאמרנו, חיים ארוכים לפנינו, ובעזרת השם, גם האירוע הזה, נקווה שהוא, כמו שאמרנו, יוציא אותנו לחירות גדולה מאוד. איך אנחנו מצליחים לחיות בשוטף של החיים הרגילים שלנו, ליצור בתוכנו משהו שהוא מאוד יציב, מאוד ברור. זאת אומרת, שאדם יש לו דרך בחיים, יש לו כיוון, יש לו מטרות, הוא מברר לעצמו כל הזמן מברר לעצמו את האמונה שלו, מברר לעצמו למה הוא עושה את מה שהוא עושה. וכל הזמן הוא נמצא באמת בדרך מאוד, לא, 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 הוא לא חי ככה, כזה זורם, כזה בערך ככה מדבר לדבר, בלי יותר מדי להעמיק ולחשוב מה בדיוק הוא עושה, למה בדיוק הוא עושה, אלא הוא חי ככה. אלא, ואז כשפתאום יש איזה משבר, אז פתאום הכל מתערר בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל אם אדם, יש לו יציבות, הוא עושה לה איתן, הוא מברר לעצמו, הוא יודע מה, הוא יודע את דרכו, הוא יודע את כיוונו, הוא יודע לאיזה עם הוא שייך, הוא יודע את המטרות של העם הזה, הוא יודע, הוא משתדל לדעת, ללמוד, להבין את דרכו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואת המטרות שהוא ברא את העולם, ועם ישראל, ואת התפקיד של עם ישראל, ואדם מכיר את עצמו טוב, את המידות שלו, ויש לו, הוא חי חיים באמת מלאים, מאוד מבוררים, מאוד משמעותיים. זה די ברור שאדם כזה, גם כשיקרה חלילה, יקרה לו משהו ברמה האישית בחיים, שלא יקרה לאף אחד שום דבר, וגם לעם ישראל לא יקרה שום דבר. אבל, מה שאמרנו, זה עדיין עלול, חלילה, יכול להיות. גם כשיפגוש משהו, זה יפגוש אדם חזק, זה יפגוש אדם ברור. יש את הפסוק שאומר, שבע יפול צדיק וקם. בדרך כלל אנחנו מביאים את הפסוק הזה בהקשר, מדברים על הנושא של פגם הברית, ושם יש הרבה נפילות, ומאוד קשה לקום מהנפילות האלה. אני תמיד אומר, שם בהקשר ההוא, תמיד אני אומר שאם אדם, לא כתוב שבע יפול וקם, צדיק. זה מה שלכאורה הפסוק היה צריך לומר. מי שקם, מי שנופל ומצליח לקום, סימן שהוא רציני, סימן שהוא רוצה להיות צדיק. לא כתוב ככה, כתוב שבע יפול צדיק, פסיק, וקם. בעצם מה כתוב פה? שגם צדיק עלול ליפול. אז אם זה בנושא ההוא שפגם הברית, אז אנחנו יודעים שגם בזה, גם אנשים שמאוד מאוד רוצים לא ליפול, הם לפעמים נופלים. כי היצר מאוד חזק, אבל אני חושב שהפסוק רואה משהו יותר גדול מזה. הוא רואה, בכלל בחיים יש נפילות, כמו שאמרנו, זה בילט אין של העולם. שבע ייפול, צדיק, כולם נופלים. גם הצדיק כנראה יכול להיות שיפול. אבל השאלה, מה יקרה אחר כך? מי שלא רוצה להיות צדיק, אף אחד מאיתנו לא צדיק, אבל כולנו רוצים להיות צדיקים. ומי שרוצה להיות צדיק, הוא יצליח לקום. מכל משבר, מהר יותר, לאט יותר, ייקח קצת זמן, אבל הוא בטוח יקום. למה? כי יש לו כל הזמן מטרה של, הוא רוצה להיות טוב, הוא רוצה להיות אמיתי, הוא רוצה ללכת בדרך משמעותית ורצינית, ולכן גם אם פתאום קרה משהו שהפיל אותו מהדרך, פתאום סטה מהדרך, בין אם זה תלוי בו ובין אם זה משהו שהקדוש ברוך הוא הביא עליו, לא עלינו, הוא יקום. הוא יקום כי הוא יודע את דרכו, ולכן הוא גם יקום. אז בעזרת השם, מקווה ונייחל שכולנו כפרטים, ועם ישראל כולו בוודאי, כלל ישראל הוא בוודאי כולו, עמך כולם צדיקים, עם ישראל הוא כולו צדיק, ולכן עם ישראל בטוח שהוא יקום, שבע יפול צדיק, וקם, אז עם ישראל נופל יותר משבע פעמים במהלך ההיסטוריה, והוא קם כל פעם בגדול, עוד יותר מהקומה נוספת, הייסורים הם מלטשים אותנו, הם מוציאים אותנו לחירות, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעזור שכל זה יקרה מהר וקל ובלי איסורים, בעזרת השם לטובה ולברכה.